אנחנו נמצאים במערכה מאוד מאוד מורכבת, ומבחינה ציבורית אנחנו ערים לשיח ולדיונים שקשורים להלכי המלחמה. אחד הנושאים שמעסיק אותנו זה בעצם הכניסה של צה"ל לרפיח. אגב הסוגיה הזו, אבל סוגיה שהתעוררה כבר מראשית המלחמה, האם מותר להרוג חפים מפשע. עסקנו בזה בנגיעות, ננסה שוב, לא סוגיות פה, זה כמו שאתם רואים בנגיעות גם, אבל קודם כל בעצם לברר איך מתייחסים למצב שבו מעורבים חפים מפשע במלחמה, ילדים, נשים, מבוגרים. זה קל מאוד לדון בדבר הזה כשאנחנו כאן יושבים בבית המדרש בעבירה סטרילית, אבל בתוך המלחמה, בסיטואציות מסוימות, זה באמת לא פשוט. יצא לי לשמוע מכמה וכמה לוחמים שנקלעו לסיטואציה כזו. בסופו של דבר בכלל, להרוג זה לא דבר פשוט, זה דורש הרבה הרבה עוז, גבורה. להרוג אנשים שעל פניו נראים כחפים מפשע זה דורש עוד יותר. הלוחם הישראלי הוא לא אדם שהוא אכזרי בטבעו, וזה מאתגר. מאתגר, אני חושב שעסקנו בזה בהרחבה בסוגיה הזו של הריגת חפים מפשע, מוסר במלחמה. אבל דבר פשוט הוא שאין שום איסור לפגוע באנשים כאלו שמשמשים כמגן אנושי על האויבים שלנו, מתחבאים, אנשי החמאס מתחבאים בתוך בתים, בתי חולים. כשבזה מדובר, אז כדי לחסל את אותם אנשי חמאס, אנחנו, אין שום מניעה, בוודאי במצב כזה, משלוש סיבות. סיבה ראשונה, בכלל בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, במלחמה הספציפית הזו, לא ברור שיש מושג שנקרא חפים בעיר עזה, כל הרצועה למעשה. כי כל החבל ארץ הזה, כל הרצועה, כל התושבים שם, למעשה בחרו בחמאס, ואף מנהיג ערבי לא קם לגנות את החמאס על המעשים שלו עד לרגע זה. ממילא, הילד, דרך אגב, עד היום, אותם תושבים שהוגלו במרכאות או יצאו מבתיהם, שלכאורה על פניו סובלים סבל גדול. אין אמירה אחת ברורה, לא משנה מהסיבות, פחד לא פחד, שמגנה את המעשים של החמאס. אז הילד של היום הוא יהיה כנראה גם כן החמאסניק של מחר, ולכן זו סיבה ראשונה, אין פה באמת חפים מפשע. נקודה שנייה, יש כלל בגמרא, במסכת סנהדרין, מי אימה דדמה דידך סומא כתפי, דילמה דמה דאהו גברא סומא כתפי. כלל ידוע, מי אמר שהדם שלך אדום יותר מדם חברך. דם של יהודי מסוים לא אדום יותר מדם של חברו. וזו הסיבה למה אסור להרוג יהודי בשביל להינצל. כל זה נאמר בתוך עם ישראל, ביהודים. כשמדובר בסיכון של החיילים שלנו, בשביל להציל איזה גוי חף מפשע, כביכול, זה כבר לא כל כך ברור. אז אנחנו לא מדברים על להרוג סתם אנשים, תזכרו את העיקרון הזה, אלא מצב של להרוג אנשים כדי למנוע סיכון של החיילים שלנו. אז זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, אנחנו במצב של מלחמה, וכשמדובר במלחמה בין עמים, שזה משהו יותר מורכב ומשמעותי, אז המבט זה לא על הדין של אדם פרטי כזה או אחר, אלא על העם שנלחם בנו. אנחנו ממקדים את המבט לא בפלסטיני כזה או אחר, או עזתי כזה או אחר, אלא בראייה כוללת יותר. התפיסה השגרתית שהתרגלנו אליה בעשרות השנים האחרונות, ועדיין קיימת בתוכנו, היא מטעה אותנו, היא משכיחה מאיתנו שבמלחמה זה מושגים אחרים. כשיש מלחמה של עם מול עם, כל מי ששייך לעם אחד הוא חלק מהמלחמה, וגם כל מה ששייך. מי ששייך זה כביכול אזרחים, אפילו חפים מפשע, מה ששייך זה רכוש, בתים. מה שקורה היום בעזה זה משהו שהוא לא הורגלנו אליו. אנחנו בכל אופן כל מי שנולד כאן בעשרות השנים האחרונות ולא חווה מלחמה, לא בוא נאמר, מספיק להבין שללא מה שקרה בשמחת תורה, כולנו יודעים שמה שקורה היום בעזה לא היה קורה. אז זו סיטואציה שהיא חדשה לנו, אבל אסור שההרגלים המחשבתיים, התפיסתיים שעד היום השתרשו בנו, ישבשו את היושר הטבעי והפשוט. ראיתי היום התבטאות של גוי, לא זוכר באיזה צבא, אולי צבא ארצות הברית, שהמראיין ניסה להוציא ממנו איזה גינוי למה שקורה, אומר ספרה פשוטה, כן, אפילו זה מלחמה, מה אתה רוצה? ככה זה במלחמה. וגם אצל אומות העולם, הכללים במלחמה הם שונים, ככה אפילו אצל במרכאות הנאורים שבעמים שמסביבנו או שמסוגלים להתבטא, מה שבדרך כלל נחשב לרצח, במלחמה זה מותר, כל מה שעוזר למלחמה נחשב כחלק מכללי המלחמה, ובוודאי אנחנו לא יוצאים מן הכלל בדבר הזה. למרות כל מה שאמרנו, כן, כן. נכון, זה מה ש... כן. לא, אבל זה הנקודה הראשונה שאמרנו. הנקודה הראשונה זה שבעצם אין פה באמת חפים מפשע. כלומר, אנחנו בעצם, אם אנחנו שואלים קונקרטית, זאת אומרת, אז יש פה שלוש תשובות זו על גבי זו. א', אין פה חפים מפשע. ב',
מה? לא כי הם...
כן, אבל זה בעצם היום אנחנו יודעים. נזכור שבתחילת המלחמה, לפני הכניסה לעזה, כל מה שמנע מאיתנו זה הייתה התפיסה שיש שם 2.5 מיליון, יש את חמאס ויש 2.5 מיליון תושבים תמימים, מסכנים, חפים מפשע. כפי הסיפור, מי ששמע את זה היה אחד מהמפקדים, אולי ממך רב איתן שמעתי, שנכנס לבית, הוא מתקשר למפקדים בהתלהבות, אל תשאלו מה מצאתי פה, מצאתי זה. קדם עוד בית, אותו דבר. וכאילו הוא חשב שהוא מצא בית של פעיל חמאס, הוא מדווח אחורה לעורף בהתלהבות, פתאום הוא קולט שכל בית שהוא נכנס. אז הבינו לאט לאט מה שבעצם לכאורה לא ידענו לפני כן, או אנחנו בכל אופן התושבים. אבל איך אמר אליהו, יבדל לחיים ארוכים, שלא מדובר בחמאס שהשתלט על עזה, אלא עזה חושבת חמאס. עזה זה חמאס. אליהו יוסיאן, למי שלא הבין. אז על אף כל האמור, אנחנו בעצם רואים שעם ישראל מאוד מתקשה בסופו של דבר להרוג סתם אנשים. מאיפה נובעת התכונה הזו? אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, רחמנים בני רחמנים, לא מסוגלים להרוג סתם, עסקנו בזה לפני כן. המלחמה היא דבר שקשה לנו, קשה לנו. סיבר איתי אחד הלוחמים, אומר, תשמע, הוא יצא לו, הוא נדרש להרוג במרכאות חף מפשע, שהתברר אחר כך שהוא חף מפשע. כלומר, הם חשבו שהוא פעיל חמאס, אחר כך הם הרגו שלושה אחים, תפסו את האח הרביעי, התברר שאבא שלהם שלח אותם לערב, לא משנה מה, ואז מתחילים איסורי מצפון. מה עשינו? אולי לא היה בסדר. זה איסורי מצפון שלא קיימים אצל החמאסניקים, זה לא קיים. בסדר? המבדיל בין התמה לטהור, בין קודש לחול, עם ישראל הם רחמנים בני רחמנים, ויש להם את האיסורי מצפון הללו. ואנחנו בעצם... המלחמה היא קשה לנו לא בגלל הסכנה, אתם רואים יהודים נכנסים, מסתכנים, אלא אנחנו לא אוהבים להרוג, זה לא המקצוע שלנו. אנחנו אוהבים לחיות, אוהבים להחיות, אנחנו אוהבים להיות עדינים, ולכן אנחנו כל כך מתפתלים בסוגיות המוסריות הללו. כלומר, אולי פה בבית המדרש אנחנו מדברים בבהירות ובנחישות, אבל בציבור, זו תכונה ישראלית, הרחמנים בני הרחמנים, כשזה לא מידה ישרה, כשהיא לא באה מבית מדרש, היא עקומה, תמרחם גם על אכזרים. וזה המקור, זה השורש, צריך לזכור, ואשרנו שאנחנו כאלה. אנחנו לא רוצים להרוג בלי הבחנה. הצבא הוא טוב, האומה שלנו טובה, העם שלנו שהוא בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו הולכים בדרכם, משם בשורש זה נובע. אבל אתם זוכרים שהזכרנו את הרמב"ן, הזכרנו את הרמב"ן על ההלכה, יש בהוספות ספר המצוות על ההלכה שאומרת שצריך להשאיר רוח אחת פתוחה לאויב, שיהיה לו מאיפה לברוח. אז ניתנו כמה טעמים. הרמב"ן אמר, וגם ספר החינוך הביא את זה, זה כדי שלא נאבד את מידת הרחמנות. אחת הסיבות זה בעצם כדי שהאויב לא ירגיש שהוא לחוץ לקיר ואז הוא יגיב בחריפות, אבל הוא מביא סיבה אחרת שכדי שלא נאבד את מידת הרחמנות שלנו. גם ספר החינוך אומר, לחמול על האויב בזמן מלחמה. לא כי מגיע לו רחמים, אומר ספר החינוך, אלא כדי שאנחנו לא נפגע במידת הרחמנות שלנו. שאנחנו לא נאבד את מידת הרחמים שלנו בשבילנו. אז כמובן שזה עושים לא בצורה שהיא מסכנת את החיילים שלנו. אבל צריך לדעת שהעובדה שקשה לנו, זה נובע מהמעלה שלנו. בסדר? ועדיין צריך לחשוב ישר. על גבי כל מה שאמרנו, לזכור שמדובר במלחמה. במלחמה, מי שנלחם זה העם. הצבא הוא צבא העם, הלוחם לא נלחם בשם עצמו, ולכן אפשר לחשוב ולדון את מי שצריך להרוג ואת מי לא, אבל בסופו של דבר ההכרעה היא לא שלי כחייל בשטח, ולא של המ"פ שלי, ואולי גם לא של המג"ד שלי, אלא של הצבא. ואין לנו מושג עד כמה ההחלטות הללו הן החלטות כבדות משקל. כלומר, אנחנו אומרים, יאללה, כנסו לרפיח, ועוד פעם, גם לנו ברמה האישית, בתוך המחשבות, יש אולי ביקורת, למה לא נכנסים, ואנחנו שומעים מומחים מפה ומומחים משם. אבל בסופו של דבר, ההחלטות הן כבדות, הן דורשות אחריות גדולה, ובנוסף, אנחנו לא יודעים את כל המציאות ואת כל הנתונים, לא מכירים את הפעולות שנעשו עד עכשיו, שנעשות, שיעשו. פעם שאלו את הרב נבנצל שליטה, האם להרוג במלחמה ילד ערבי או לא? התשובה שלו הייתה, כמו שהצבא אומר. כלומר, גם אם לי בא ומתחשק בתור חייל להרוג ילד ערבי, בתור נקמה, בסוף, כמו שהצבא אומר. אז אשרינו שיש לנו צבא כזה, מלא טוב, מלא אחריות, שמבצע את המשימות כפי הצורך. אנחנו מתאמצים ומשתדלים, זה לא קל לנו לסמוך על הצבא, על החיילים שיעשו את העבודה בדרך הטובה ביותר. יכול להיות שיש חילוק בין החיילים בשטח עד הדרג של מגדים לבין מפקדים בכירים יותר. לא יודע כמה זה יועיל לנו השיח הזה, אולי כן, אולי לא, אבל אסור שזה ימרמר אותנו ויביא אותנו בסוף למבט שלילי חלילה על הצבא כולו, על החיילים כולם, אלא אשרנו שאנחנו עם שמצד אחד חפץ בטוב, לא מסוגל לעשות דברים רעים, צד שני, מכוח הטוב שבנו אנחנו יודעים לתפוס גם את הנשק, ובגבורה עצומה ללכת ולמגר את הרשע, להילחם בו, ויחד בעזרת השם כמו שלמדנו היום, נתאחד מאחורי הצבא, כאיש אחד בלב אחד, מאוד יכול להיות שעוד מעט יקראו לנו גם כן שוב פעם לעלות על מדים. הצבא שלנו גיבור וחזק, משיב מלחמה שערה, קטע אויבים, שוק על ירך. מי שקצת מתבונן רואה ברוך השם את ההצלחות וימשיך לעשות את זה. בעזרת השם רק נתבשר בשורות טובות. אני רוצה רק לעדכן, שאלו אותי היום לגבי הכינוס שיש ביום חמישי. אז לפני כחודש או חודשיים אפילו, קיבלנו באמת הזמנה לכנס אסופות התשפ"ד, כאיש אחד בלב אחד, לכבוד ראשי הישיבות, שלום רב וברכת השם עליכם, מתכבדים להזמינכם לכנס אסופות הרביעים. בעצם נושא הכנס זה יום עיון ולימוד משותף לכלל תלמידי הישיבות, והנושא הוא שכל מלחמה במחנה, אלפים מתלמידי הישיבות נמצאים בחזית ונלחמים בגבורה למען כלל ישראל. בד בבד עם כל התורה והתפילה נשמע ברמה בבתי המדרשות. ובעצם אנחנו מדברים על זה, כמו שאתם שמים לב, כל יום ומדי יום ומדי שבוע. לאחר מחשבה רבה הוחלט לקיים את הכנס השנתי גם בשנה זו, ככל שיתאפשר ברוח התקופה. השיעורים בכנס יעסקו בנושא קוממיות בארצנו, מלחמה וארץ ישראל, עיון, הלכה ומחשבה. הכנס יוקדש לזכר חללי המלחמה שמקום דמם, ובפרט לזכרם של תלמידי הישיבות שנפלו על קידוש השם העם והארץ. בסיום יום העיון התקיים מעמד סיום מרומם כאיש אחד בלב אחד, בהשתתפות רבותינו ראשי הישיבות, והסיום יהיה, אם אני מבין נכון, לעילוי נשמתם של האחים. לא, זה בעצם היה שנה שעברה. אבל זהו, זה בעצם יום גדוש בתורה, ואני ראיתי בשנה שעברה את העוצמות האדירות של שבט אחים גם יחד, סביב תורה, ממש ריבוי של תורה, מעמד לכבודה של תורה, בוודאי עם הנושא החשוב הזה, לעורר את התודעה. אז בעזרת השם אנחנו נקראים, מוזמנים כולנו, יום חמישי יש הסעה, יום חמישי הזה זה. בעזרת השם, מי שעוד לא נרשם, מוזמן להירשם בעזרת השם. תזכו ועם זה. כן? שאלה קשה מאוד, באמת היא גם התעוררה קצת היום במהלך הלימוד המשותף בשיעור הכללי. האמת היא שאנחנו כולנו המומים וכואבים את התופעה הזו, שהיא הייתה בעוצמה אדירה ערב שמחת תורה. הגענו למקומות שלא הייתי מאמין בחיי שנהיה בהם בתוך עם ישראל. אין לנו תשובות על הדבר, כי זה הלם. זה הלם שאתה מתחנך והתחנכת. התחנכנו כולנו על אהבת ישראל, על לראות את הטוב שבכל אחד. וקשה לדון לקו זכות. יהודים שעוד התחיל כבר לפני כן, אם אנחנו זוכים במה שעשו לראש הממשלה כמה וכמה פעמים. אז תמיד אמרנו, טוב, זה 10-20 אנשים. ושם בעצם... זה בעצם היה סחף של אלפים, אולי זה הגיע גם לעשרות אלפים, ועכשיו זה מתחיל להתעורר מחדש לצערנו. יכול להיות שזה באמת עדיין, התשובה הכי פשוטה זה שיש יצר של שנאת חינם שעדיין מקנן בתוכנו, והוא מעביר אותנו על דעתנו. אחרת אין איך להסביר את זה. ומה שכן, אנחנו כן מתנחמים בזה שבסוף בסוף רוב רובו של עם ישראל לא שותף לזה. רובם של עם ישראל עדיין מצליחים לשמור על אותה רוממות רוח שהתעלינו אליה אחרי שמחת תורה. ואולי דווקא בגלל זה באמת חובה עלינו כל הזמן לעסוק בדיבורים האלה של האחדות. מה תגיד, איך זה משפיע בסוף על אלה שיוצאים להפגין עדיין בקפלן? לא יודע. לא יודע. אולי באמת הרב מאיר פה עורר אותנו להתבוננות כואבת, קשה, יחד עם לימוד התורה שלנו ועם שגרת הלימוד ועם המשך העשייה בלימוד התורה, להתבונן בזה. סוגיות אהבת ישראל, היחס לאחים, לחלקים מעם ישראל שמתנהגים ככה, אלה סוגיות כבדות משקל. צריכים לעסוק בהם. כלומר, להתייחס לזה בשוויון נפש, כאילו לא קרה כלום, או בפיתול, במחייד. יכול להיות שזה לא יפריע לנו מהמשך העשייה שלנו, התורנית, אבל כן צריך להיות יחס. הרב מאיר, נראה לי שנצטרך להתברר בדבר הזה, לעומק. אין תשובות חד משמעיות. זה גם יכול להיות, ודאי, אנחנו לא שוללים את זה, שיש גופים שהם לא יהודים, או כאלה שהם יהודים והם מושפעים מקרנות ומכל מיני גורמים שהם מחוץ על הארץ. הלוואי, הלוואי כדבריך שזה לא יהודים, או שזה יהודים שמושפעים, וזה באמת לא מתאים לנו. הלוואי. שימתך לגלות אותם. לא, תודה.